הגענו לדף קופחת עמוד ב' במשנה למטה, האומר אחד מכבשי הקדש, וכן אומר אחד משברי הקדש, והיו לו שניים, שני כבשים או שני שברים, הגדול שבהם הקדש, אם היו לו שלושה, הבינוני שבהם הקדש. אם אמר פירשתי ואני יודע מה פירשתי, או שהוא אמר לי אבא ואני יודע מה הקדיש, כלומר אבא אמר לפני מיטתו, אחד מכבשי או שברי הקדשתי, והבן אומר אני לא יודע מה הקדיש, הגדול שבהם הקדש. אומרת כמרה, אפשר לדייק בעצם מה שאמרנו, אומר אחד מכבשי הקדש ואחד משברי הקדש, היו לו שניים, הגדול שבהם הקדש, שעל מה מקדיש בעין יפה הוא מקדיש, אדם שהוא מקדיש משהו למזבח, הוא מקדיש בעין יפה, הוא לא יודע אז מהבהמות הוקדשו, ולכן יש להניח שהוא הקדיש לגדולה, אבל המשך המשנה עם הסיפה שלושה הבינוני שבהם הקדש, משמע על מה מקדיש בעין יראה הוא מקדיש, כי רק את הבינוני הוא בהקדש, אמר שמואל חוששים אף לבינוני, באמת עין יפה הוא מקדיש, מה שאמרנו במקרה שיש שלוש בהמות, בינוני שבהם הקדש, הכוונה אפילו לבינוני הוא הקדש, כלומר ברור שהגדול הוא הקדש, כי עין יפה הוא מקדיש, אלא חוששים שגם לבינוני הוא הקדש, למה? כי לגבי קטן עין יפה הוא, ביחס לקטן הבינוני הוא נחשב עין יפה, ולכן מי שמקדיש אותו חוששים שהוא מקדיש גם אותו, ולכן הוא הקדש. איך בדיוק הוא עושה את זה? איך יעביד? רבי חייא בר אבא אמר ממתין לו עד שיומם, כלומר ממתין לבינוני עד שיפול בו, הוא מכיל לקדושתו בגדול, הוא מכלל לקדושתו, מעבירה לגדול. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבא, לא שאלו, אלא כל מה שאמרנו, זה שהוא אמר אחד משברי הקדש. אם הוא אמר שור בשברי הקדש, ברור שהגדול שבהם הקדש. למה? כי שור זה אומר תורה בתורה כמה, הוא התכוון לומר השור החשוב בשברי הקדש. הנה עומד כמה, ואמר אבונה ברכי המשמי דאולה, אומר לחברו בית בביתי, אני מוכר לך, מראהו עלייה, לא בשום דגריה. אדם שאומר בית בביתי אני מוכר לך, ולא פירט איזה בית, אז הוא יכול לתת ללוקח איזה משהו קטן, עלייה קטנה, קומה שנייה קטנה כזאת, ולהגיד זה מה שאמרתי לך, לא, זה מה שמחרתי לך, לא משום דגריה, האם אין הכוונה בגלל שבעצם זו מדבר על עלייה גרורה? אומרת כמה לא, עלייה הכוונה מעולה שבבתים, מי שאומר בית בביתי הוא מקדיש שור בשברי, זה אותו דבר, הוא אכן מתכוון למעולה שבהם. מיתי ומקשים מברייתא שור בשברי הקדש, וכן שור של הקדש נתערב באחרים, הגדול שבהם הקדש, וכולם, כל שאר השברים קדושים, מחמת ספק קדושת העולה, למה ימחו לצורכי עולו ודמיהם חולים, מכיוון שכל שאר השברים מקרים לעולות, מוכרח שספק אם הקדש או לא, זה סתירה מה שאמרנו, שור בשברי הקדש, אז רק הגדול בשבהם הקדש, אלא תרגומה, השור של הקדש נתערב באחרים. באמת, תפרש הדין בברייתא עוסק ויש למכור את כל השברים לעולות, על מה? על השור של הקדש נתערב באחרים, לא על מקרה שאומר שור בשברי הקדש. וכן כמה, מה שמדובר גם על שני המקרים, אלא תרגומה הגדול, תפרש המילה וכן מוסף דווקא על תחילת הדין, כלומר על הגדול. הברייתא אומרת שור בשברי הקדש וכן שור של הקדש נתערב באחרים, בשניהם הדין הוא שהגדול שבהם הקדש, סוף הדין ששאר השברים נקראים לעולות, נאמר רק על השור של הקדש נתערב באחרים, אבל לא על האומר שור בשברי הקדש. מי טבעי, בית בביתי אני מוכר לך, ונפל אחד בבתים, מראה הוא נפול, המוכר יכול להראות לקונה את הבית הנפול, וטענה שזה הבית שהוא מכר. אותו דבר, עבד בעבדה אני מוכר לך, מראה הוא מת, מראה את העבד שמת. ואמרי לכאורה, לך זה הידה נפל, הידן מת. לכאורה נראה איזה בית נפל, איזה בית מת. אם אכן הגדול שבהם הוא זה שנפל, אני הבית הגדול נפל, אז אכן הלוקח הפסיד. כי כמו שאמרנו, בפשטות הוא אמור לתת לו את המעולה שבבתים. ואם לא, אז המוכר ייתן לו את הגדול. אומרת, מה לוקח? כמה אתה דיברת לוקח? אתה שואל מדין לוקח? אי אפשר להשוות דין לוקח לדין מקדיש. שאני לוקח, דייד בעל השטר על התחתונה. ברור שאדם, כוחו של בעל השטר, מי שלוקח, מי שקונה, על התחתונה, הכלל הוא מוציא מחברו, עליו הראיה. מכיוון שהבית הוא עבד ברשות המוכר, והלוקח רוצה בעצם להוציא אותו מידו מכוח שטר המכר, הוא צריך להביא הראיה שהבית בביתי, הכוונה למעולה שבביתי. אומרת, מה שאתה דעתי לאחר, עכשיו שאמרת את התירוץ הזה, אפילו תמה עלייה דגריה, גם אם תגיד שמדובר על עלייה גרועה, בית יד הבעל השטר, על תחתונה, לא חייב לפרש על עלייה, הכוונה עלייה מעולה שבבתים, אלא מדובר גם על עלייה גרועה, אפשר להגיד, יד בעל השטר על התחתונה. משנה נוספת, אומרת המשנה, הרי עלי עולה, יקריבנה במקדש, אם יקריבה בבית חונו, בית חוניו לא יצא. מה כוונה חוניו? חוניו היה בנו של הכהן גדול שמעון הצדיק, הוא נבחר על ידי אביו ושמש בכהונה גדולה אחריו, אבל בגלל מעשה שנראה בגמרא, חוניו ברח לאלכסנדריה שבמצרים, ובנה שם מקדש כביכול והקריב קורבנות. המקדש הזה היה קרוי בית חוניו. אנחנו נראה בגמרא, יש מחלוקת אם בית חוניו נבנה לשם שמיים או לשם עבודה זרה. בכל מקרה, מי שאומר הרי עלי עולה, יקריבנה במקדש בירושלים, אם יקריבה בבית חוניו לא יצא ידי חובתו, כי קורבן המוכה בחוץ לעזרה פסול. אם אמר הרי עלי עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, אז יקריבנה במקדש בכל מקרה. כי מכיוון שהוא אמר עליי עולה הוא מתחייב להקים במקדש, ומקיבה בבית חוניו יצא ידי חובתו. ורבי שמעון אומר אין זה עולה כלל אלא זה חולין גמורים. למה מקיבה בבית חוניו יצא ידי חובתו? הגמרא תדון. אותו דבר אומר הריני נזיר יגלח במקדש, אם גילח בבית חוניו לא יצא. הריני נזיר על מנת שגלח בבית חוניו יגלח במקדש, אם גלח בבית חוניו יצא. וגם רבי שמעון אומר פה אין זה נזיר. אומרת הגמרא יצא המקטל קטלה, כלומר מי שאומר הרי עליי עולה שהקריבן לבית חוניו וקריבה בבית חוניו יצא, הרי איך אפשר לומר את זה? הרי הוא הרג את הבהמה, הוא התחייב להביא כעולה, אז כששוחט הוא בחוץ לעזרה הוא פסול, השחיטה פסולה, יוצא שיש פה הרג ולא שחיטה. איך אפשר להגיד פה שהוא יצא ידי חובה? אמר רב אמנון נעשה כי אומר הרי עליי עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה. מי שאומר הרי עליי עולה שהקריבן לבית חוניו הוא נעשה כמי שאומר הרי עליי להביא עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה. כלומר כשאומר כשהוא יקיב בית חוניו נחשב כאילו מקדיש את הבהמה לקובן, בתנאי שיוכל גם לרוג אותה דרך נחירה וחניקה ולא דרך שחיטה, ואז לא יהיה חייב באחריות. אמר לרב אלה מעטה סיפה דקטני, כתוב בסיפה נזיר שהגלח בבית חוניו יגלח במקדש, אם גלח בבית חוניו יצא, הכנם גם כאן נעשה כאומר הרי נזיר על מנת שלא יתחייב באחריות קובנותיו. הרי נזיר כמה דלו מייטי, כלומר אתה לא מתקשר נזיר כל זמן שלא מביא קובנותיו, לא מתקשר לשתיית יין, הוא יטמא למתים. לכן אפילו נזיר מתנה שלא מקבל על עצמו שום אחריות על הקובנות, לא הועיל דבריו כלום. הוא לא נפטר מחיובי נזירותו עד שמביא את הקובנות. אלא מה רב אדם זה לדורון מתכוון. אפשר להגיד שאדם זה שהוא נדר להביא עולה, הוא לא מתכוון להפריש עולה ממש, אלא הוא מתכוון לדורון, למתנה. אמר לעצמו ככה, איסא גא בית חוניו תרחנה, תפלו מציין לצטאורי. אומר הנודר לעצמו, אם מספיק להקיב את הבית חוניו, אם מספיק להקיב בבית חוניו, אז אטרח עצמי להביא אותו לבית חוניו, אבל יותר מזה לא יכול לטרח את עצמי. כלומר, הנודר נמצא רחוק מארץ ישראל וקרוב יותר לבית חוניו. כוונתו בעצם להגיש את הבהמה כדורון, והוא מוכן לקחת אותה בעצמו, כל זמן שלא צריך להטריח יותר מדי, יותר מלהביא אותו לבית חוניו. כשאומרת המשנה, כשיצא נודע ידי חובתו, אין הכוונה שיצא ידי חובת עולה, כי אין עליו חובה כזו, הוא רק נדר להטריח את עצמו קצת, עד כדי להביאה על בית חוניו, והוא קיים את נדרו. אז נזיר נמי, אותו דבר, היי גברי, לצרו נפשי כמה בכוונה, אותו בן אדם, הוא רק התכוון בעצם לצייר את עצמו, שהוא עשה לעצמו יין וכולי בנדר, לא לקבל לעצמו נזירות. מכיוון שאמר איסגיה בית חוניו תרחנה, אם מספיק להביא את קומנות התגלח על בית חוניו, אז אני אתרח, אבל יותר מזה לא מוציא, הצטרו, לא יכול להטריח, לא, יותר מזה, אומר אדם, אני לא רוצה להטריח את עצמי יותר מזה. אז זה הסבר נוסף גם, כן, לפרש את המשנה, ורב נונו אמר לך, נזיר כדקמת, נזיר זה נכון, כמו שאתה אמרת, שהוא מתכוון רק לצייר את עצמו, לא להיות נזיר ממש, אבל עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה כמה, זה כן. וגם רבי יוחנן אמר, כמו רב הונא, שאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הרי עליי עולה שהכיוון לבית חוניו ויקריבו בארץ ישראל יצא, ואנוש כרת משום שחוטי חוץ. ממה שאמר רבי יוחנן, שהוא חייב כרת על השחיטה, השחיטה המוכח שחל לה שם עולה כדת רב הונא. שכן לדעת רב, הסובה שלא קובן, שלא מדבר על קובן כשר, לא יהיה הרי. לפי רב, השומע שזה לא קובן כשר, אז לא יהיה חייב כרת. לכן אם הוא חייב כרת, זה כמו רב אבנונה. וככה גם הברייתא תניא נמי אחי, הרי עליי עולה שהקריבנה במדבר, הוא היה סבור שקדושת המשכן נשארה אפילו לאחר שנכנסו לארץ ישראל, והקריבה בעבר הירדן בארץ ישראל, שלא במקדש בירושלים, מקום אחר יצא ידי חובתו, כמעטו הייתה על מנת שלא יתחייב באחריותה, ואנוש כרת, כמו שאמרנו, משום שחוטי חוץ. משנה נוספת, אומרת המשנה, הכהנים ששימשו בבית חוניו, לא ישמשו, אסור להם לשמש במקדש בירושלים, זה כנס שכנסו חכמים את הכהנים, ואנחנו נראה את הפסוק לכך בגמרא, ואין צריך לומר שאיסור זה חל גם על כהנים ששימשו לדבר אחר, כלומר לעבודה זרה, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם, הרי אלו כבעלי מומים, הכהנים האלו נחשבים כבעלי מומים, חולקים עם חבריהם את הקורבנות המנחות שיקריבו הכהנים האחרים, ואוכלים אותם, אבל לא מקריבים אותם, הם עצמם לא רשאים להקריב משום דבר על המזבח. אמר רבי הכהן ששחד לעבודת כוכבים, קורבנות לריח ניחוח. אומר רבי דא, אם מדובר על כהן ששחט קורבן לעבודת כוכבים לעבודה זרה, וחזר בתשובה, עכשיו עובד עבודה בבית המקדש, אכן קורבנו מתקבל כריח ניחוח. מה הכוונה? שחיטת קורבן לעבודה זרה לא חמורה כמו שאר העבודות, כמו זריקת הדם או הקטעת החלבים וכו'. בבית המקדש כשראה שחיטה אפילו בזר, מה שקיים בשאר העבודות, לכן השם קשרות רק בכהנים. אז שחיטה היא אמנם עבודה בדם הקורבן, ולא נחשבת לשירות. זה מה שאומרת, הגמרא מרביצה ברבדים, מה יקרה, מה המקור לכך? יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן עשיתי ידי עליהם נאום השם אלוהים, ונשאו עוונם, וכתיבת ראי, ולא יגשו אליי לכהן לי. אי עבד שירות, אם עשה הכהן דבר שמוגדר כשירות, אכן נפסל בכך משמש בית המקדש. שחיטה עליו שירות, היא שחיטה לא מוגדרת כשירות, שאפילו במקדש הייתה שחיטה, שחיטת קומה כשרה בזר. והגמרא מביאה מחלוקת בעניין שקשורה לעניין. איתמר נאמר, כהן ששגג בזריקה של דם הקורבן, הוא זרק של דמו של קורבן שהוקרב לעבודה זרה, חשב בטעות שדבר מותר וחזר בתשובה, עכשיו הוא רוצה לבוא לבית המקדש. אבל אנחנו אמר קורבנו לריח ניחוח. רב שש דבר אין קורבן לריח ניחוח. אם יעבוד יהיה קורבן פסול. אמר רב שש למנע אמינה לה, דכתיב היו לבית ישראל מכשול אבון, מה אליו אם מכשול או אבון, ומכשול שוגג ואבון מזיד. אז בין אם הכהן שטעות עבודה זרה במזיד, בין אם שוגג, לא יגשו אליי לכהן לי. רב נחמן אמר לא, מכשול דאבון, כלומר, מה שאומר מכשול אבון, אין הכוונה מכשול ואבון בנפרד, אין הכוונה מכשול של אבון. כהנים אלה היו לישראל בעצם מכשול של אבון, הם גרמו להם להיכשל באבון. אמר רב נחמן, מנע אמינא לה, מנע אני אומר את זה, דתניא נאמר וכיפר הכהן, לגבי קורבן חטאת שמביא מי שעבד עבודה זרה בשוגג, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטא בשגגה, מלמד שכהן מתכפר על ידי עצמו, במאי, אילמה בשחיטה, מאיר שוגג, אפילו במזיד נמי, גם כן יכול לכפר על עצמו במקדש, הרי כמו שאמרנו, שחיטת קורבן עבודה זרה, לא פוסל קורבן, לא פוסל כהן מלעבוד בית המקדש, אלא לה בזריקה, מדובר אפילו בזריקה. כלומר, מכיוון שכהן הזורק את דמו לעיל במזיד נפסל, אז אתה צריכה התורה להשמיע לנו שמזרקת הדם בשגגה, לא נפסל בכך. ורב שש אמר לך, מה הוא עונה על זה? לעולם בשחיטה במזיד, מדובר בשחיטה או במזיד. והוא לא יכול להתכפר על עצמו, למרות שמדובר שחיטה, לא יכול לכפר את עצמו במקדש. למה? לפי שנעשה משרת לעבודת כוכבים. לכן, כלומר, למה? הוא נעשה בכך משרת כומר כביכול לעבודת כוכבים. ודאי הוא יפסל לעולם משרת בית המקדש. לכן התורה אתה צריכה להגיד לנו שדווקא אם שגעים שחט בשוגג, אז שחיטתו לא פוסל אותם לעבודת בית המקדש, אם זה במזיד, כן? זה נחשב כאילו הוא שרת, כאילו כהן לעבודה זרה. ואז הוא לתמר דהיתמר נאמר, היזיד בשחיטה, כהן שהיזיד בשחיטה של קורבן עבודה זרה וחזר בתשובה, עכשיו הוא בא לעבוד עבודה בית המקדש. רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, רב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, הוא לא עבד שירות, הוא לא עשה שירות בפועל, מעשה השחיטה, לא נחשב מעשה של שירות, ורב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח, למה נעשה משרת לעבודת כוכבים? אמר רב נחמן, מנע אמינא דתניא כהן שעבד עבודת כוכבים ושב, חזר בתשובה, קורבן אורח ניחוח במאי, אילי מה אם דובר שהכהן ששירת עבודת כוכבים בשוגג, מאי ושב, הרי אם עבד עבודה בשוגג לא הייתה פה כוונה לחטוא, שב ועומד, הוא נמצא תמיד במצב של תשובה, הוא לא התכוון לחטוא. אלא פשיט המדובר במזיד, והיא בזריקה, כי שעד מי הווי, מה זה משנה שהוא שב, הרי עבד לשירות, הוא עשה שירות, לכן הוא נפסל לעבודה שבמקדש, אלא לא בשחיטה, מדובר פה בשחיטה, ורב ששת אמר לך לא, לעולם בשוגג ואחי כמר, אם שב מעיקרו, הכוונה שב מעיקרו, אם אותו כן שב מעיקרו, כלומר, שהוא עשה בשוגג עשה, זה הכוונה הוא שב ועומד, אז קומן אורח ניחוח, אם לא ואין קומן אורח ניחוח, במחלוקת שלישית בין המוראים הללו, השתחווה לעבודת כוכבים וחזר בתשובה ועבד עבודה בית המקדש, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, רב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח. אם הוא כהן שהודה לעבודת כוכבים, אמר לאליל, אלי אתה, קיבל עצמו כאלוה, את האליל כאלוה, וחזר בתשובה ועבד בית המקדש, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, זה אותה מחלוקת, רב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח. הוא צריך להגיד כל המקרים בנפרד, יש מנה כמה הייתה, רק את המחלוקת בכהן שזרק את דמו לאליל בשוגג, הייתי אומר בהי כמה רב שש, משום רב שש בזה אומר שכהן נפסל בכך, משום עבד לשירות, כי הוא עשה זריקת דם, שזה נחשב שירות, אבל בשחיטה, שלא עבד שירות, אז אולי אם הוא מודל לרב נחמן. הביאה שמינה שחיטה, אם הייתה משמינה לנו הגמר, רק את המחלוק לגבי כהן ששחד לליב במזיד, הייתי אומר משום עבד לעבודה. אז למה פוסל רב ששת? כי בכל זאת הוא עשה עבודה של קורבן לאליל, והשתחווה, שהוא לא עשה עבודה בפועל, שום עבודה קורבן באליל, לאליל, אז אם לא, צריך ללמד אותנו גם לגבי השתחוויה. ויש מן ההשתחוויה משום דעביד למעשה, אבל הודה אם רק קיבל עצמו את אלוה, והוא לא עושה מעשה, דיברו בעלמה, אז אולי בזה לא, אם לא, הייתי אומר אולי לא היה רב שש שפוסל אותו לעבודה, לכן צריך את כל המקרים. הגענו לקראת אמצע קופתי תמוד בית, נראה את המשך בזרד השם, פעם הבאה, חזק וברוך.